בטור בתחילת הלכות ראש השנה, כבר הזכרנו פה, תניא בפרקי רבי אליעזר: בראש חודש אלול אמר הקדוש ברוך הוא למשה, עלה אלי ההרה, שאז עלה לקבל לוחות אחרונות, והעבירו שופר במחנה. משה עלה להר שלא יטעו עוד אחר עבודה זרה, והקדוש ברוך הוא נתעלה באותו שופר, שנאמר: עלה אלוקים בתרועה, השם בקול שופר. אלה דברים סתומים, אנחנו לא יודעים. לא הייתה שום מצווה לתקוע בראש חודש אלול, אין מצווה. כתוב כאן שיש בשופר משהו בעצם עניינו של השופר, חוץ מעניין המצווה. עצם השופר בעצמו יש בו משהו שיכול להציל אותנו מטעות. העבירו שופר במחנה, משה רבינו עלה להר לקבל תורה והעבירו שופר במחנה, והסיבה הייתה כדי שלא יטעו עוד פעם, כשם שטעו בפעם הראשונה, שלא יטעו עוד פעם אחר עבודה זרה, היינו שלא יעשו עוד עגל. אם שופר יכול לעזור שלא יטעו אחרי עבודה זרה, אז אפשר היה לחסוך את ה... מעולם לא שמענו, אין שום רמז לדבר כזה. במשך כל בית ראשון עבדו עבודה זרה, וזה היה חמור מאוד, נורא והיום. אם יש היצעה כזאת פשוטה, השופר יכול להציל מזה. מעולם לא שמענו שהשתמשו בעיצה הזאת. יש משהו כנראה בעניינו של השופר. אני מדבר שוב על מה שיש בטבעו של השופר, חוץ מ המצווה שנאמרה. לכן אנחנו תוקעים בשופר. זאת אחת הסיבות שאנחנו תוקעים בשופר בחודש אלול. העניין סתום, העניין צריך והוא. המצווה לתקוע בשופר בראש השנה במחזורים נתפס בשם רב סעדיה גאון. 10 פעמים. למה ציווה הקדוש ברוך הוא לתקוע בשופר בראש השנה? הטעם שביארו לנו מסדרי התפילה, מסדרי התפילה תקנו את תפילת שופרות במוסף של ראש השנה, ששם התיאור מדברים רק אך ורק על תקיעת השופר בזמן מתן תורה. אתה נגלית בענן כבודיך על עם קודשך לדבר עמם. בהמשך כתוב: בקולות וברקים עליהם נגלית, ובקול שופר עליהם הופעת. כך כתוב. מלמדים אותנו כאן שה מתן תורה עצמו היה בצירוף השופר. התורה ניתנה לנו על ידי שופר. השופר צמוד אלינו, מלווה אותנו בכל העניינים. קיבלנו תורה על ידי שופר, אנחנו זוכים בדין על ידי השופר, ואנחנו מצפים שיתקיים בנו תקע בשופר גדול לחירותנו. והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול. אנחנו מחכים ליום הזה. אנחנו מוקפים בתקיעת שופר. והדברים לא ברורים, מה יש בו בשופר? מה יש בו? מה עניינו? מה הוא אומר? ננסה קצת להבין לפי ערכנו. בפרשת בראשית כתוב: וייצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, צר את צורתו, עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. המילים לנפש חיה מתורגמים בתרגום לרוח ממללה. זה נקרא נפש חיה. היינו, האדם נקרא חי על ידי הדיבור. אנחנו יודעים, ככה לשון תמיד בנביאים. הבר מינן, המתים נקראים יורדי דומה. יורדי דומה פירוש הם איבדו את הדיבור. זה נקרא שהם הסתלקו מהעולם. איבדו את הדיבור פירוש איבדו את החיים. ואנחנו המושג חיים, כיוון שבתורה המושג חיים הוא מושג משותף למעיין מים חיים, ואנחנו מבינים שפירוש המושג חיים עניינו נביאה פנימית שאין לנו אפשרות לשים את היד עליה. המעיין נובע, אנחנו לא יכולים למצוא איפה מונח, איפה תמון כוח הנביאה. הנביאה היא כוח שמעלה את המים, ומכוח אותה נביאה המים פורצים החוצה. המים יוצאים ומתגלים, יוצאים החוצה. למדנו מזה שהמושג חיים עניינו, אנחנו לא יכולים לשים יד על הנביאה אף פעם. אנחנו לא יודעים איפה היא, מה היא. אנחנו מקבלים אותה כעובדה, זה דבר קיים. יש מעיין, והמעיין יש בו נביאה, והנביאה פועלת שהמים יצאו החוץ. מהי הנביאה? איפה נמצא הכוח הזה? על מה הוא חל? איך הוא נראה? אנחנו לא נמצא במים האלה שום דבר. אין לנו, אנחנו לא יודעים על שום שינוי במים האלה מכל מים אחרים. ויש מים שנובעים ויש מים ששקטים, הם נמצאים במקומה. כוח הנביאה של המים הוא המשל, הדוגמה למה שנקרא חיים. חיים זה גם את זה אנחנו יודעים בפועל, מי נקרא חי ומי נקרא מת, זה אנחנו יודעים, אבל על החיים עצמם אנחנו לא יכולים לשים את היד. חיים עצמם, עניינם של החיים, זאת אותה נביאה שמעלה החוצה, מעלה עניינה הוא להוציא, לבטא, להוציא לגילוי, לבטא מה שנמצא בפנים. המיוחד בכוח הדיבור זה יש בכוח הדיבור, עניינו של הדיבור הוא הרי ביטוי למה שאני חושב, למה שאני רוצה, למה שאני מתרגם את ההרגשות, אני מלביש אותם במילים, ואותה נביאה היא מוציאה אותם החוץ, מוציאה אותם לגילוי. לזה קוראים חיים. אלו הם החיים. כל בעלי החיים שותפים, אבל שם הגילויים כולם הם כולם גילויים של רצונות. אין כאן שום ביטוי. כוח הדיבור, ויהי האדם לנפש חיה, לרוח ממלא לו. החיים הם ביטוי שבא מכוח אותה, אני קורא לזה נביאה, גם זאת נביאה, נביאה שמעלה את הדברים מהנסתר, מוציאה את הדברים לגילוי ממערכת פנימית נסתרת. והדבר הזה הוא דבר סתום. אנחנו חיים את זה, אנחנו חווים את זה, אבל אנחנו לא מבינים איך זה קורה. כאן, כן, אנחנו חיים, מקבלים את זה כעובדה, אנחנו חווים את זה, אבל זאת עובדה קיימת והתרגלנו אליה. כשהדבר הזה נגמר, נגמרים החיים. המעיינות נובעים, כך זה בלשון הקודש. הדיבור נקרא בלשון הקודש ניב, ניב, בורא ניב שפתיים. חז"ל מספרים, חז"ל, זה כתוב בכמה מדרשים, בכמה אופנים, בכמה צורות. הצד השווה, שהקדוש ברוך הוא רצה לברוא אדם, אז הוא נמלח בפמליה של מעלה. שאל אותה, לברוא או לא? הללו אומרים ייברא, והללו אומרים אל ייברא. מידת האמת, מידת האמת אמרה אל ייברא, שהוא, מקום אחד כתוב שהוא כולו שקרים, מקום אחר כתוב שהוא דובר שקרים. אבל האדם הוא שקרן, הוא לא מחובר לאמת. צריך הרבה הרבה, הרבה לתרוח כדי להיות איש אמת. היינו להירתע מלהגיד דבר שקר. האדם בטבעו, האדם בטבעו לא שונא את השקר. לא, זה לא מרתיע אותו, זה לא... הוא לא תופס את זה כעוול כל כך נורא. וכך בני אדם התרגלו למערכת דיבורים שהיא רובה ככולה שקרים. שקרים. כך שיש כאן משהו שהוא משתנה, מזדייף באיזשהו מקום בדרך. האדם רוצה לבטא, מבטא את עצמו, אבל הוא לא מבטא את זה באמת. בדרך כלל הוא בוחר את המילים שרוצים לשמוע. וכך אבל האדם נברא באמת, כן, האדם נברא כדי להיות איש אמת. התפקיד הוא שהאדם יבטא את האמת שבליבו, יבטא את עצמו באמת. והאמת, כמו שידוע, האמת יש לה קיום, האמת זה דבר קיים, השקר הוא כידוע, אין לו רגליים. זאת אומרת, הוא לא ממשיך. אפשר לשקר, אפשר לרגע, אפשר להאריך את הרגע עוד קצת. בדרך כלל השקר פועל על מעט בני אדם בזמן קצר, יותר זה לא מתפרס, זהו. וככה האדם בדרך כלל, כן, האדם מעביר את חייו בתוך מסגרת צרה. בסוף כשיביאו לפניו, בשעת הדין יביאו לפניו את כל מה שהוא דיבר, מסתבר שהוא ייבהל מאוד שיתברר לו שמימיו הוא לא אמר דבר אמת. יש פעמים שאדם הוא אמיתי באמת, כגון שהוא נבהל מאוד מאוד וכשהוא משמיע קולות בהלה, קולות חרדה, הקולות האלה הם אמיתיים. כעבור כמה דקות אחרי שהדבר הזה יחלוף, יעבור, הוא יתחיל לספר מה הוא הרגיש, אז זה כבר יהיה כרגיל. אבל אותו קול, אותו אוי, שבן אדם משמיע מתוך כאב, או כשאדם משמיע מתוך חרדה נוראה, או מתוך הדבר לא מחושב, הוא לא בוחר במילים האלה, אלה מילים שיוצאות ממנו ב... כמעט בעל כוחו, אולי באמת בעל כוחו. המילים האלה הם דבריהם, הם מילות אמת. כך שופר, יש משהו בטבע זאת אפשרות נוספת לבטא משהו והביטוי הזה מגיע מעומק זה מגיע עוד מלפני ההתלבשות במילים. זה בסך הכל קול בלבד. גם בהשמעת קול בן אדם לא אמיתי, בדרך כלל. קול. אבל הקול הזה לא יוצא ממנו באופן שהוא המדבר, הוא המשמיע. האדם משתמש באותו כוח לדייק בפסוק. הפסוק, אותו פסוק שהזכרנו. הפסוק, באותו פסוק, וייצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה. זאת הצורה שכביכול בורא העולם יצר. בתוך הצורה הזאת ויפח באפיו נשמת חיים. ואז ויהי האדם לנפש חיה, ועל זה מתרגמים נפש חיה פירוש רוח ממללה. הוא נהיה מדבר. אבל הפעולה שנעשתה נתינת האפשרות לדבר נעשתה על ידי ויפח באפיו נשמת חיים. כך כתוב. ומכוח זה ויהי האדם לנפש חיה. התורה מלמדת אותנו כאן שיש כוח וזהו הדבר הנסתר שיש בשופר. כיוון שהדיבור נוצר על ידי ויפח באפיו נשמת חיים, אז אותו ויפח שנמצא בנו הוא שורש הדיבור. זהו הדבר שמגיע מלפני הדיבור. הדיבור זה נקרא, אני משתמש באותה אפשרות להשמיע מילים או קולות, אבל מכיוון שהדיבור נוצר בי על ידי ויפח באפיו נשמת חיים, אז יש אפשרות שהאדם יבטא את עצמו, הוא יוותר על השמעת המילים וישתמש באותו כוח שנקרא ויפח באפיו. הוא לוקח את אותו ויפח באפיו, ומכיוון שהוא שורש הויהי האדם לנפש חיה, הוא שורש הדיבור, אז יש אפשרות שהאדם יוכל לבטא את עצמו על ידי אותו ויפח. זה כוחו של השופר. כאן נמצא כוחו של השופר. הביטוי שבן אדם יכול לבטא לא מכוח הרוח ממלא לעצמה, אלא מכוח הויפח. אנחנו משתמשים באותו ויפח, ואנחנו אומרים משהו. כיוון שזה שורש כוח הדיבור, יש אפשרות ביטוי על ידי אותו ויפח. זאת היצירה שנקראת שופר. כמובן אפשר באמצעים אחרים לעשות את זה, אבל כביכול. בטבע הדברים, זאת הבריאה שנבראה לביטוי של ויפח. אותו ויפח זה דבר שהוא נקי מכל שקר. על ידי ויפח אי אפשר לשקר. כאן אין אפשרות לשקר, אפשר רק על ידי אותם לבושים שאני מלביש את אותם קולות שיוצאים מאותו ויפח באפיו נשמת חיים. שם נמצא השקר. אבל הכוח הזה בעצמו הוא ביטוי משום שהוא זה שנתן בי את האפשרות להתבטא. ממנו קיבלנו את האפשרות להתבטא. יש לנו אפשרות לבטא את עצמנו על ידי הדבר הזה. שם אין לנו אפשרות, אין לנו שום אפשרות. אותו ויפח הוא שימוש בכוח שנמצא בי, והכוח הזה מבטא משהו. אני לא יכול לבטא לבדי, אז זה נעשה על ידי האמצעי הזה שנקרא שופר. באותו יום שבו נברא האדם, ביום שבו נברא האדם, זאת אומרת באותו יום שהדבר הזה נעשה, היינו באותו יום שהתקיים בפועל, אותו ויצר ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה. אז כביכול בורא העולם מצווה אותנו שאנחנו נחזיר לו, נאמר לו משהו על ידי אותו ויפח באפיו נשמת חיים. כביכול, בזה הוא נתן בנו חיים, ובזה אנחנו פונים אליו. לכן הצטווינו בתקיעת שופר בראש השנה. ראש השנה הוא יום בריאת האדם, וכיוון שזה מה שקרה ביום הזה, ביום הזה כביכול בורא העולם עשה אותנו לנפש חיה על ידי ויפח באפיו נשמת חיים. השייכות היחידה, היחס היחיד, היחס הטהור, הנקי, שבינינו ובינו, זהו היחס של ויפח באפיו נשמת חיים. כאן נמצא היחס שאין דומה לו. על משה רבינו כתוב, פה אל פה אדבר בו. אין יחס קרוב יותר מאשר צורת חיבור כזאת. להבין, אם מישהו עבר פעם איזה הכשרה בהנשמה, הפעולה הזאת היא מין פעולה שמישהו מחיותו שלו, אדם חי, נושם, והנשימה היא נשמת חיים. זה, אלה הם החיים, זה נקרא לחיות, לנשום. כשבודקים אדם אם הוא חי או מת, שמים לו נוצה ליד האף או ליד הפה, ורואים אם הנוצה זזה, זיז כלשהו, פירוש שהאדם הזה יש בו נשמה, משהו, נשמה כלשהי. אבל צריך להבין את החיבור של חיים בחיים. מישהו שמנשים מישהו אחר, זה נקרא שהוא נותן את חיותו שלו, ומחיותי שלי הוא מקבל חיים. אני לא עושה איתו צדקה, אני לא נותן לו כסף, אני לא קונה לו אוכל, אני לא משקה אותו באיזה, כן, במים שהוא צמא. אני נותן לו מחיי, אני נותן לו חיים. וכשהדבר הזה קרה כביכול על ידי בורא העולם, והתורה אומרת, התורה כותבת, כן, שמה שהיה היה ויפח באפיו נשמת חיים, ועל ידי זה ויהי האדם לנפש חיה. הפעולה של ויפח זאת פעולה של חיים אצל מי שנופח. אין חיבור גדול יותר כביכול בין בורא העולם לאדם, אין יותר, אין קרבה יותר גדולה. והחיבור כאן הוא חיבור של עצם החיים. התורה מחייבת אותנו, התורה מגלה לנו, אנחנו צריכים לבד להבין, כן? אבל התורה מגלה לנו ביום הזה מה שקרה, ואותו ויפח הוא זה שנתן בכם חיים, הוא זה שנתן בכם חיים. מתוך קרבה כזאת, מתוך מה שנקרא פה אל פה אדבר בו, לא שייך, לא שייכת קרבה גדולה יותר. זה ממש, זה חיבור של, של חיים בחיים. זה כמעט מובן מאליו. שמה שאנחנו צריכים לעשות ביום הזה זה לקחת את החיים האלה ולומר, אנחנו מצידנו, גם אנחנו מחברים את חיינו אליך, אל מי שנתן לנו. זאת המצווה של תקיעת שופר. השורש הזה של הדיבור, כאן נמצאת הנקודה האמיתית שהיא הייתה צריכה להיות הבסיס לכל הדיבורים כולם. נפרש קודם את המושג שכתוב גם בטור, זה גם גמרא מפורשת בראש השנה. למה תוקעים ומריעים כשהם יושבים ותוקעים ומריעים כשהם עומדים? כך כתוב, אומרת הגמרא, כדי לערבב את השטן, לערבב את השטן. פירוש המילים לבלבל אותו. כשאנחנו עושים את ה... כשאנחנו תוקעים את התקיעות האלה, אנחנו מבלבלים אותו. אלה מושגים מוזרים, זה נשמע כמו, זה נשמע כמו דברים באלמה, כן? מה? מה אנחנו עושים לו? מה גורם לו להתבלבל? צריך להבין, אותו שטן, אותו, יש לו הרי, כמו שידוע, יש לו שלוש שמות. הוא נקרא שטן, הוא נקרא יצר הרע, השם הראשון שלו זה יצר הרע, אחר כך שטן, והסוף זה מלאך המוות. זאת אומרת, אותו, זה אותו יצור ואלה שלושת פניו. הוא יצר הרע, הוא השטן והוא מלאך אמר. כיצד, אומרת הגמרא, יורד ומסית. קודם הוא יורד ומסית. והוא מפתה, מרמה. יצר הרע. אחר כך, אחרי ששומעים בקולו, כמו שזה קורה בדרך כלל, אז הוא עולה ומסתים. הוא השטן, שם הוא הקטגור. שם הוא מספר, היצור הזה שמע בקולי. והוא זה שמוציא לפועל את העונש. להבין, היצר הרע חי וקיים רק בתוך מערכת הדיבורים של שקר. שם אלה הם המים שבהם הוא חי. הדיבורים של שקר. בתוך דיבורי שקר. אז הוא מכניס את כל הפיתויים כולם, את כל הדברים. זה הכל שקר וכזב, כידוע, כמובן. ומי שמתבונן. אחד מן החכמים אמר פעם, זה נתפס בספרו, אחד מן החכמים, דור שלפנינו, אמר פעם, שרו של עשיו נלחם ביעקב. שרו של עשיו נקרא אותו יצר הרע, אותו שטן ואותו מלאך המוות. הוא שרו של עשיו. יעקב ביקש ממנו שיגלה לו את שמו. אגיד לי מה שמך. אז הוא ענה לו, למה זה תשאל בשמי? ויברך אותו שם. הפירוש הפשוט, כן, כמו שלומדים, כן. הפירוש הפשוט שהוא השתמט, הוא לא ענה לו על השאלה הזאת. אותו חכם מפרש שהוא ענה לו בדיוק, הוא גילה לו את שמו, הוא אמר לו, שמי הוא, למה זה תשאל לשמי? אם תתחיל לחקור, אז אני איננו, אני לא קיים. אם תתחיל לחקור, תתחיל לבדוק, אז אני איננו. אני קיים רק אם הדברים הם כמו שהם על פני השטח. אבל אם נכנסים קצת פנימה ומצלים לבדוק, שם אני לא נמצא. שמי הוא, למה זה תשאל לשמי? אותו שטן שומע תקיעת שופר, הוא שומע את הביטוי של האמת שנמצאת בתוך או מתחת הדברים, הדיבורים, אותה אמת שהיא מתחת אותם דיבורים, כשהיא בוקעת ויוצאת, אז הוא מתבלבל. הוא באמת מתבלבל. בתוך מערכת כזאת אני לא קיים. אין לי מה לעשות. במקום שמדברים אמת, אני איננו. זה נקרא לערבב השטן. לערבב השטן זה נקרא... וזה הדבר המיוחד שיש פה. ברגע שהאדם חווה משהו שבוקע ועולה ממנו. גם אלו חיים, זה גם ביטוי, זה ביטוי, אבל ביטוי מעומק פנימי מאוד מאוד, שהוא נמצא בשורש כוח הדיבור. כשביטוי כזה, כשביטוי כזה, כשאדם חווה ביטוי כזה, אז כל דיבורי השקר הופכים להיות דבר בטל, דבר מאוס. הצלחתי לבטא משהו שהוא אמיתי באמת. הדבר הזה בכוחו להעמיד אותנו במקום הנכון, להבין כאן נמצא הכוח, שעל ידי תקיעת שופר אמיתי באמת אנחנו זוכים בדין. מה בסך הכל עשינו? הדין הוא כידוע קשה מאוד, חמור מאוד, מדוקדק מאוד. כאן קרה משהו ש כל הערימות של השקר זה כמו הר של שלג שנמס ונהיה מים והוא מתפזר. נקודת אמת אחת, נקודת אמת אחת מבטלת, מעבירה מן העולם הררים של שקר. שקר סוף סוף אין לו שום קיום. זה הרי הכל דברים שאינם. שקר כך אפשר. זו, אם רוצים את הדרך לזכות בדין, כך אנחנו מוציאים את עצמנו, מוציאים את עצמנו מתוך אותה מערכת שבתוכה אנחנו נמצאים תחת שלטונו של אותו, כמו ששלמה המלך קורא לו, של אותו מלך זקן וכסיל. אותו מלך זקן וכסיל יצר, או נאמר קבר אותנו תחת הררים של שקר. בפסוק כתוב, טוב ילד מסכן וחכם ממלך זקן וכסיל. כך כתוב בקהלת. מי זה אותו ילד מסכן וחכם? ילד חכם שעדיין לא הורגל בשקר, יודע להשמיע דבר אמת, דברים מפורסמים. המון בני אדם חיים בדמיונות. המון, רוב בני האדם חיים בתוך מערכות עצומות של דמיון. ילד מסכן וחכם המילה מסכן שכתובה פה זה כתוב בחז"ל. המילה מסכן שכתובה פה זה כדי להגיד לנו שהוא עדיין צמוד לאמת. זה בעצם מה שעושה אותו למסכן בעולם הזה. אז אותו ילד מסכן וחכם יודע להשמיע דבר אמיתי שיכול להביא את כל החכמים, את כל אותם, יודע להשמיע דבר אמיתי שאת כולם הוא יביא במבוכה. אם אנחנו רוצים להינצל, רוצים להינצל, הרי על זה דנים אותם, דנים אותם. אם אנחנו רוצים להוציא את עצמנו, להציל את עצמנו מאותו דין, אנחנו צריכים להשתדל לברוח מאותו מקום שהמקום הזה נידון לחורבן, נידון לאי קיום. השקר לא יתקיים. וכדאי לזכור, כולם הרי יודעים, בסופו של דבר הרי כולם יגיעו. כולם יגיעו לדין. מי במוקדם, מי במאוחר. אבל כולם יודעים אבל. שם שאנחנו יודעים מאין באנו, אנחנו גם יודעים לאן אנחנו הולכים. וכשם שאנחנו יודעים לאן אנחנו הולכים, אנחנו יודעים גם לפני מי אנחנו עתידים לתת דין וחשבון. אנחנו נצטרך, נהיה מוכרחים, לעמוד בפני האמת ולהיבדק עד כמה אנחנו מתאימים. עד כמה? עד כמה אנחנו שייכים לאמת. ומי שלא דואג לזה יהיה מסכן גדול, משום ששם אין מקום לשום דמיון ושום שקר לא נמצא שם. את השקר משאירים פה, לשם הולכים רק עם האמת. וכל שנה מזכירים לנו את זה מחדש ביום הדין. היקף כל שנה נחשבת במערכת של התורה, כל שנה נחשבת להיקף חיים מלא, וכל שנה היא כמו התחלה חדשה. אנחנו אסור לנו לקחת לחיים החדשים שאנחנו מקווים שיינתנו לנו, אסור לנו לקחת שום דבר מהשקר שאנחנו העמסנו על עצמנו. האפשרות לחלץ אותנו מהשקר, התורה נתנה לנו את המצווה הזאת, שעל ידי המצווה הזאת אנחנו נכנסים פנימה לפני ולפנים מאותו ויהי האדם לנפש חיה לרוח ממללה, ואנחנו משתדלים להגיע עד לאותו ויפח באפיו נשמת חיים. מאותו ויפח באפיו נשמת חיים יוצאת רק אמת. כשם, לצערנו זה כך, כשם שמויהי האדם לנפש חיה לרוח ממללה, משם יוצאת רק שקר. רק שקר יוצא משם. אשתדל לחזור. התורה ניתנה כמו שכתוב, בקולות וברקים עליהם נגלת ובקול שופר עליהם הופעת. ומביאים את הפסוק ככתוב בתורתך, ויהי ביום השלישי בהיות הבוקר. מדובר על מעמד הר סיני. ויהי קולות וברקים וענן כבד על ההר, וקול שופר חזק מאוד, ויחרד כל העם אשר במחנה. וחז"ל מגלים לנו שאותו קול שופר חזק מאוד היה חלק מעצם מתן תורה. אלו היו הקולות שבהם התורה עצמה ניתנה. מה המשמעות שהתורה ניתנת בקול שופר? התורה היא כולה מורכבת ממילים. קול שופר לא משמיע שום מילה. מה זאת אומרת בקול שופר עליהם הופעת? ההופעה, פירוש המילה הופעה, זה יש 4 פעמים בתורה הופעה. כך אומרים חז"ל, הופיע מהר פרה, כל נקמות הופיע, גם בתהילים בפרק פ' כתוב יושב הכרובים הופיע. הופעה זה נקרא התגלות חדשה, לא המשך של דבר קיים שמתגלה יותר. הופעה זה חידוש, דבר חדש. הבכי הראשון של תינוק בתורה הוא נקרא על שם פועה, פועה שהיא פועה את הבלנד, היא זאת ש עושה שהוא ישמיע את הקולות הראשונים, הקולות הראשונים של החיים. וכל שופר עליהם הופעת. פירוש, כביכול ההתגלות של מתן תורה, המילים נאמרו אחר כך, המילים שנאמרו הם נאמרו כמו ויהי האדם לנפש חיה, אבל תחילת הדברים היה ויפח באפיו נשמת חיים. זה היה בכל שופר עליהם הופעת. כל שופר חזק מאוד ויחרד כל העם אשר במחנה. כשהאדם מזדעזע, כשהאדם חרד, חרד ובפחד, פחד זה כמובן, הפחד היה חזק מאוד, אז האדם הוא אמיתי. אז הוא באמת. כך בצורה כזו. כך התורה ניתן. אנחנו צריכים לקבל את מה שנתנו לנו, כך היה מתן תורה על ידי כל שופר, כך כמובן זה כבר תלוי בנו, כך כמובן אנחנו זוכים בדין כל שנה ושנה, אם הלוואי. ואנחנו יודעים נאמנה שיבוא יום במהרה בימינו וישמע כל אמיתי בעולם, כל אמיתי, יעבור זעזוע, חרדה אמיתית תעבור לעולם. זאת ההבטחה שניתנה לנו בנבואה, והיה ביום ההוא ייתקע בשופר גדול, ובאו העובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים. חז"ל אומרים, מהי ארץ אשור ומהי ארץ מצרים? ארץ אשור, כך כתוב, ארץ אשור זאת ארץ שכולם מאושרים בה, זאת ארץ אשור. באו העובדים בארץ אשור, והכוונה שם בני אדם הולכים לאיבוד. זה מקום טוב, וכשמתרגלים למקום טוב שוכחים את המקום האמיתי שממנו באנו, לשם אנחנו שייכים. באו העובדים בארץ אשור, ארץ מצרים זאת ארץ, כך אומרים חז"ל, אשור זה ארץ של ארץ שבני אדם מאשרים את עצמם שם, וארץ מצרים זה ארץ שצר להם שם לבני אדם, ארץ שמאוד טוב בה וארץ שמאוד רע בה. בארץ שמאוד טוב בה אנשים הולכים לאיבוד, כי טוב שם אז הם שייכים לשם, אז הם נאבדו במקום שהם באו משם, שם הם נאבדו, שם יחפשו אותם לשם, לא ימצאו אותם, הם כבר פה, והם כבר פה וישארו פה. כל אחד יודע, הדברים האלה קרו וקורים. ובארץ מצרים, שם בני אדם נידחים, שם הם לא עובדים, לא טוב להם, אז הם נידחים, לא מחזיקים מעמד. כולם יודעים, היו שתי ארצות גדולות מאוד בעולם שהיו בהם מיליוני יהודים, אלה עובדים ואלה נידחים. היום ברוך השם כבר אין בעולם ארצות שכל כך רע בהן. אבל תלוי למי. כמובן, זה עניין בפני עצמו. אבל אנחנו מכירים, יודעים היטב איפה הייתה ארץ אשור, ששם היו כולם עובדים, ואיפה הייתה ארץ, כולם עובדים, זה הכוונה, הם באו ממקומות אחרים, אבל מהמקומות ההם הם נאבדו. וזאת הייתה עבודה שאינה מתבקשת. ובארץ מצרים הם נדחו, הדיחו אותה. והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול, ובאו העובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים. יתקע בשופר גדול, יהיה כל שופר חזק מאוד, וכל השופר הזה יחריד את כולם, וכולם פתאום יזכרו בעצם לאן הם שייכים, מאין הם. ובאו העובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים, וכולם יחד והשתחוו לשם בהר הקודש בירושלים. איך זה אפשרי? קשה לנו לצייר את ה... אבל אנחנו יודעים נאמנה, זה הובטח לנו. כל הנבואות שצריכות היו להתקיים עד היום התקיימו עד לפסיק האחרון. גם הנבואה הזאת תתקיים, מקווה במהרה בימינו. הכוח של השופר הוא לא מכוח המצווה, לא מכוח המצווה, לאו דווקא מכוח המצווה. כמובן בראש השנה שאנחנו נצטווינו על זה, אז המצווה היא זאת שהיא פועלת את פעולתה. אבל באלול זה מנהג, כוח שמעמיד אותנו על האמת, מעמיד אותנו על ה... זעקה שבאה מעומק הלב, היא לא מתלבשת במילים, היא גם לא יכולה להתלבש במילים, אין שום אפשרות להלביש את הזעקה הזאת במילים. אין שום אפשרות להלביש במלבושי שקר את הצעקה הזאת. אבל יש מי שדואג שאת כל המערכות כולן הוא מלביש לנו במלבושי שקר, מלבושי שקר. אנחנו לא שומעים את הילד מסכן וחכם שצועק אתם ערומים, עניינו של השופר, זהו השופר. שוב, הוא צמוד אלינו. אמרנו, קיבלנו תורה על ידו, אנחנו זוכים בדין על ידו, וזה מדי שנה ושנה, ואנחנו מצפים לאותו קול שופר חזק מאוד שיביא את הויחרד כל העולם. זה העניין. נשארה לנו פינה אחת שאם אנחנו נבין אותה היטב, אם אנחנו נתחבר אליה כראוי, הפינה הזאת יכולה להחזיר אותנו בבת אחת אל האמת. ואז, כמו שאמרנו, כל הררי השקר הופכים להיות בטלים ומבוטלים. הלשון שאנחנו מתפללים בתפילות של ימים נוראים, אנחנו מתפללים וכל הרשעה כולה כאשן תכלה. מה אכפת לנו באיזה אופן היא תכלה? מה זה כל כך נוגע לנו? כל הרשעה כולה תכלה, לזה אנחנו הרי מתכוונים. בשם מה אנחנו צריכים להסביר את דברינו במשל? אנחנו פונים אל בורא העולם, אנחנו מתכוונים לכאשן תכלה בדיוק, כאשן תכלה. כשמתברר השקר, אז האשן שהיה נראה כמו, כולם יודעים שיש מראות דמיוניים, מה שנקרא בלשון לשון העם, פאטה מורגנה, מה שנקרא. אנשים הולכים במדבריות, אפשר לפעמים לראות מרחוק עיר שלמה, עיר שלמה, הומה, פועלת עם ארובות שמוציאות השם והכל. וככל שמתקרבים רואים שזה כלום, זה שקר, זה לא שקר, זה דמיון גמור. אנחנו רוצים את הכעשן תכלל, את זה אנחנו מבקשים. זה מה שצריכה לפעול תקיעת השופר. זה מה שרצינו לבאר, שם יעזור לנו שכל הדברים האלה שדיברנו יתקיימו בנו באמת במהרה, ונזכה, קודם כל נזכה בדין. זה דבר מוזר, עוד נקודה אחת שכדאי די להתבונן בה. אנחנו עומדים בדין, בדין חמור מאוד, ידוע, הוא נתנה תוקף קדושת היום כי הוא נורא והיום. עומדים ודנים אותנו מי יחיה ומי ימות, כל מיני, כל סוגי מוות וחולי ודברים נוראים, ובהמשך מי יעני, מי יאשר, מי ישפל ומי ירום. בתפילות של הימים הנוראים אנחנו לא מזכירים אפילו מילה אחת להתפלל שנזכה בדין. מתקני התפילות, חזר, מתקני התפילות לא הכניסו אפילו תפילה אחת. כל התפילות האלה שאנחנו מתפללים, וכתוב לחיים טובים או זוכרנו לחיים, זה הכל מתחדש על ידי הראשונים, ובשעתו אז רוב הראשונים דחו את זה, לא הסכימו להכניס את זה לסידור. זה לא מתקנתם של מסדרי התפילות, זה דבר שנכנס בדיעבד. זה לא נכנס בדלת הראשית, זה לא מתקנת התפילה. היום זה כבר נהוג בכל תפוצות ישראל, אבל קיבלנו את זה, קיבלנו את זה מאוד בדיעבד, כמו שמבואר בראשון. זה מפורש בראשון. הייתכן? אנחנו האנשים הקרובים לנו ביותר עומדים בדין, בדין חמור, בדין נורא והיום. כל מי שרוצה להיזכר, להיזכר איך היה נראה ראש השנה שעבר, וכל מה שקרה כל השנה, זה מה שנידון באותם שעות. אז בשעתו לא ידענו את זה. אבל אף מילה, את כל התפילות כולן אנחנו מתפללים רק לגאולה השלמה. ובכן תן פחדך על כל מעשיך. אף מילה על הזכייה בדין. אלוקינו ואלוקי אבותינו, זה הברכה של קדושת היום, עיקר התפילה. מלוך על כל העולם כולו בכבודך, והנשא על כל הארץ בעיקריך, והופע בהדר גאון עוזך על כל יושבי תבל ארצך. את זה אנחנו מבקשים. אנחנו עומדים בדין ואנחנו מבקשים על יאמר כל אשר נשמה ואפו. זה מה שמעניין אותנו. יאמר כל אשר נשמה ואפו, השם אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל משל. על זה, את זה אנחנו מבקשים כשאנחנו עומדים בדין. כך צריך להיות. זה הרי לא מובן. כך תקנו לנו. אנחנו עומדים בדין כל כך חמור, כל כך קשה, כל כך צריך היה להפחיד. ואנחנו מתפללים על ויאמר כל אשר נשמה ואפו, השם אלוקי ישראל מלך. על מי אנחנו מתפללים פה? על מי? האמת היא אחת, כשהיא מתגלה אז כל השקר מכל העולם כולו, כל הרשעה כולה כעשן תכלה. על זה אנחנו מתפללים. זה הדבר שאותו אנחנו מחפשים, זה הדבר שעליו אנחנו מתפללים. להיות נידונים לחיים זה רק אם אנחנו צמודים לאמת. רק האמת קיימת. שפת אמת תיקון לעד, ועד ארגיעה לשון שקר. השקר מחזיק מעמד רגע. שפת אמת זה דבר שהוא קיים לעד. על זה אנחנו מתפללים. הקדוש ברוך הוא יעזור לנו שנזכה לכל זה, אבל לפחות שנזכה שאנחנו נזכה להתחבר לזה אפילו במשהו. בזה נזכה לשנה טובה.